שלום לצופים, אנחנו בפודקאסט מבט אל התשובה של ערוץ מאיר. אנחנו מארחים היום שוב את הרב יואב מלכה, הרב מוותיקי הרבנים במכון מאיר, בעל תשובה ותיק, למעלה מ-40 שנה, מלווה עשרות, מאות, אולי אלפים של בעלי תשובה ותלמידים במכון, מחוץ למכון. אנחנו רוצים הרב להמשיך. בפעם הקודמת נתת לנו יריעה רחבה, כלומר פרספקטיבה של עשרות שנים אחורה, לאחור, אל השלבים הראשונים, אל הילדות, אל ההיקף, אל העולם השלם שמתוכו התשובה הולכת וצומחת, אולי בדרכים שעדיין ממש לא נראות כתשובה, נראות כאושר פנימי שהולך ומתגבש, אולי מאבקים פנימיים, הרב תיאר פעם הקודמת, פערים מכל מיני סוגים שמנסים לבדוק מי הם ומה הם ומה פשרם. אנחנו חשבנו שאולי ננסה היום להגיע למקום שבו האושר הזה, האטמוספירה הזאת הולכת מתחילה להתגבש, להגיע לאיזושהי נקודת סי, אולי נקודת שבר, אולי מפץ, איך הרב ורואה את הדבר הזה. ובסופו של דבר, מה אנחנו ניקח לזה, מתוך כל זה לעצמנו היום, לאנשים במצבים דומים וכן הלאה?
כן, אז קודם כל שלום. שתי השאלות הן באמת, באמת חשובות, ותודה רבה על הריכוז והמיקוד. גם לגבי עצם התהליך לאורכו, לאורך השנים, וגם לגבי המיצוי של הרלוונטיות של התהליך הזה לגבי אנשים שאולי שומעים אותנו, אולי צופים בנו. יכול להיות שהם עצמם נמצאים בתהליך דומה, ולא יודעים בדיוק להבין אותו, לתת לו את הערך הנכון, בבחינת למה זה אנוכי, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, למה זה אנוכי? לא תמיד מבינים מה קורה איתנו. בפעם הראשונה שנפגשנו, ניסיתי בעצם לפרוס איזושהי יריעה, שכוללת בתוכה התרחשות בשתי ממדים. בעוד שבממד החיצוני אני חי את חיי, כאחד האדם, במישור החיצוני, לאו דווקא שלילי, אבל במישור החיצוני של החיים, חיי טבע, חברים, ועוד דברים כאילו ואחרים. מצד שני, בסתר, או שלא בסתר, הולך ומתרחש, או הולכת ומתרחשת, הולכת ונתוות איזה דרמה. משהו שבאמת לא מובן לי עצמי. מצד שני, אני לא יכול להכחיש את הצד, הייתי קורא לזה, האיכותי שלה. למרות שהיא פוקדת אותך לפרקים, מבחינה כמותית, היא פוקדת אותך הרבה פחות מאשר שאר המאורעות השווים לכל נפש של החברה הקיבוצית בה חייתי. אבל זה מעניין שברגע שהיא מופיעה, כמו שאמרתי פעם שברה, אותם הבלחות של החוויה המופלאה הזאת בטיולי השחר, היכולת בתוך חוויית הלילה להרגיש שיש משהו שהוא מעבר לאור השמש. נכון שהשמש לא זורחת ולא כלום. אני לא רואה עץ, אני לא רואה את פני המים של הירדן, הכל חשוך, אבל אני רואה. ונפשי יודעת מאוד, כלומר, משהו בפנים חווה את הלילה או את הממדים היותר מסתוריים של הלילה. זאת אומרת, הלילה הוא מכסה דבר אחר ומזמין אותנו לגילוי חדש. שלא צריך בשבילו את העין הגשמית. שוב, חוכמה גדולה להגיד את זה היום. אז זה פשוט היה מפליא, תמוע, לא פתור. אני יושב עם כל הילדים, שם רובצים על הקרקע, על האדמה בלילה, שומעים את קולות הלילה. יש אנשים שבחרו, יש ילדים, ילדי כיתה שבחרו, לתאר את מה שהם שומעים באופן לחלוטין חד-ממדי. אני שומעת קרקור צפרדע, אני שומעת הטרקטור של נוח עולה למטעים, אני שומעת את בית המוטורים. זה, 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 זה ציון חיצוני של דברים. אבל אני שומע משהו הרבה יותר עמוד מכל אלה. ובאמת כשמגיע תורי להגיד מה אני שומע, אני אומר את התשובה הפשוטה המתבקשת. אבל יש דבר שאני לא יכול להגיד לגננת. אני שומע משהו אני לא יכול להגיד שאף אחד לא שמע. יכול ששמעו כמוני. לא יודע, אני יכול להעיד על עצמי. אני שומע משהו שאני לא יכול לספר לך, גננת. אין לי מילים לתאר את הדבר הזה.
אז אולי אני מנסה עכשיו לחשוב, בוא כן ננסה לתאר את הדבר הזה, ומה מבדיל אותו בשביל עצמנו, מתוך החוויה הכללי שקראת לה היומיומית, השגרתית, הטבעית, בכל אופן ננסה להבדיל אותו, להגיד לעצמי, אולי סימן ראשון שאתה אומר, סימן ראשון הוא שאין לי מילים להגיד מה בדיוק קורה, אבל אני יודע שהוא שונה, כי כל הדברים האחרים יש לי מילים להגיד מה קורה, ואיך הם נראים, נכון. הדבר הזה הוא לא כך.
נכון.
יש אולי עוד הגדרות?
יש. ודאי שיש הגדרות. תראה, היום אני חכם לאחר מעשה.
זה חשוב.
האירוע הזה הוא היה לפני הרבה שנים. כדי לא להסגיר את גילי המתקדם, אני לא אתן. אני צוחק. הוא היה לפני הרבה שנים. אני הייתי בכיתה ד' אז. כמובן שאז לא היו לי מילים. הסרט היה אילם. הסרט היה אילם. היום אני יודע מה זה היה. כשאני מסתכל על חוויית הלילה הזאת, טיולי השחר, אני יודע שהיום משהו בתוכי, לא העיניים הפיזיות, לא האוזניים הפיזיות, לא המחשבה אפילו, משהו שעמוק מכולם, שעומד אולי ביסוד כולם, ואולי כל השאר זה רק הופעות שלו, האוזן הפיזית. בסך הכל כלי שרת למשהו שהרבה יותר עמוק ממנו. חז"ל אומרים, מעין שהלב רואה, מניין לנו שהלב רואה, שנאמר ולבי ראה הרבה חוכמה. ראיתי הרבה חוכמה באותו הלילה. לא חוכמה שניתן תאר אותה במילים אולי אז, אבל ראיתי הרבה חוכמה. המסתורין של הלילה לימדו אותי שיש מימד נוסף לחיים חוץ מהמימד הגשמי.
זה נעים?
מימד.
זה מאוד מוזר. זה נעימות מיוחדת?
זה, 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 זה מפתיע. זה לא מובן, זה לא בטור, אבל זה נורא מסקרן. יש, הייתי אומר, איזשהו, הולך ומתפתח בעקבות החוויה הזו, איזשהו אופי של שבועה פנימית.
מה זה?
שבועה פנימית שאני לא הולך להיפרד מהדבר הזה. הרושם הזה, אני צריך לשמור אותו. אני, איך בדיוק עושים איזו שאלה? עם מי אני אדבר על זה? עם יפתח? עם רועי? עם דינה? עם גליה? עם רונן? הם עוד מעט וסקלוני, העם הזה. עם מי אני אדבר על זה? יש לי בכלל מילים לדבר על זה? אולי עכשיו הוא שאני משוגע. אבל בתוכי ידעתי שפגשתי משהו שהוא עמוק הרבה יותר מכל מה יכולים להביא לידיעתי. האוזן, העין, אפילו השכל, משהו גדול. הייתי אומר שהתפתחה אצלי איזה מין חוויה של ואביו שמר את הדבר.
ומי זה אביו?
ואביו שמר את הדבר, נאמר על יעקב, ששמע את חלומות יוסף, למרות שהם נראים פנטסטיים, אבל הוא שמר את הדבר, מצפה מתי יתגשמו.
ופה האביו זה אתה בעצמך.
כן.
או איזשהו מקום פנימי כזה.
כן.
עכשיו, אני מבין שיש פה משהו שאתה יכול, איך אומר, הוא מייחד אותך. כלומר, הוא מבדיל אותך גם מאחרים. משהו שאולי הוא מוזר, משהו שאולי מאוד לא רוצים לוותר עליו. זה משהו שהוא רק אני, עם עצמי.
אני מבין. תראה, אם אני אגיד לך כן, אני חושב שאני לא עושה שירות טוב, לא לצופים ולא לשומעים.
אוקיי.
אני לא ייחודי. לא ייחודי. אני מכיר במקרה זה את בני הכיתה שלי. אני לא חושב שאני מיוחד באופן בולט מהם, יוצא דופן. אני חושב שגם להם היו חוויות. אגב, אפרופו אותו טיול שחר, שאחד מהגברים שבחבורה, לא נזכיר את שמו כרגע, הגננת, המטפלת, שאלה אותו, ומה אתה אומר על הלילה, על החוויות של הלילה, שאלה, עשתה סיכום. אני מאוד לא אהבתי שקט. ופתאום השקט הוא נעים לי, אפשר לשמוע בו דברים שלא שמעתי אף פעם. הגבר שבכיתה, הוא נטל סיכון עצום באמירה הזאת. הוא יכול פתאום להיחשב כאיזה מין טיפוס כזה חולמני. או, צריך להיות גבר. והוא הסגיר את עצמו במובן מסוים. הוא אמר את המילים האלו. אגב, אפילו אני לא אמרתי את זה. אפילו אני לא אמרתי את משמעו. למרות שאני חושב שהוא מאוד מאוד צודק. שמתי לב שבלילה שומעים דברים שלא שומעים ביום. איזו אמירה. יש מימד של צלילים, של תכנים, שדווקא אלה אלה חושף את הקיום שלהם. אנחנו רחוקים עדיין מלאבד אותם, באופן שנוכל להשתמש בהם לטובתנו, לשכלול החיים שלנו. אבל הוא שומע משהו שלא שומעים. פלוני, הגברתן, שהולך תמיד ככה,
כבר בכיתה.
כבר בכיתה, דלת. הוא מאוד התאמץ להיות חביבן של הבנות והמנהיג של הבנים. ואמירה כזו עשויה להסגיר אותו ולהוריד לו את המניית. הוא לא שונה ממני. אני הייתי יותר חשוף, סליחה למילה הגסה, הייתי יותר חשוף לנשמתי ופחות מתנגד לה. למרות שהתנגדתי לה, כמו שאמרתי, ההתנגשויות שנגרמו בגיל הבגרות, העימות החריף שבין אותו זרע, אנדרומדה, שהתחיל להתפתח שם בכיתה ה', התפתח יותר בבר מצווה ובחוויה שטרם סיפרתי. הייתה התנגשות בינו לבין הוויית החיים חיצונית. אבל להגיד שמישהו בכיתה שלי הוא פחות רוחני ממני, גלעד הוא לא פחות רוחני ממני. אני רואה את זה היום, בגילו. כמה הוא רגיש, כמה הוא אנושי, כמה הוא מסתכל מעבר, כמה הוא מחפש את האלטרנטיבי. אני רואה את זה. הייתה לי שיחה איתו. כמעט השפת הים בתל אביב. אחד מהחורפים האחרונים. איזה דיבורים. אני חושד את דין החקלאי שהיא פחות רוחנית ממני? מה פתאום? אף אחד מהם. אז קודם כל רוצה להגיד שזו חוויה כלל אנושית. יש שבוחרים לשתף אותה עם אחרים, יש שכותבים עליה, יש שנותנים לה קרקע להתפתחות, כל מיני אופנים, ובסופו של דבר, אותה חוויית יסוד היא מעצבת את חייהם. אחד נסע אומן אבסטרקטי, אחד הוא בעל תשובה, אחד הולך לחפש בדלתות העולם, אינני יודע, אחד, כל אחד בעניינו. אבל הנקודה הזו, אני חייב לומר, אין מישהו חף ממנו, גם מי שמנסה להיות גברתן, מנהיג הבנים וחביבן של הבנות, גם הוא באישון לילה אפלה, הוא יכול להגיד משפט כזה, אני שומע בלילה דברים שאני לא שומע ביום. לכן אני לא מוכן שיקחו אותי וגידו, הרוחני הזה, כן, המופשט הזה, לא, 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 לא. אני לא חושב זה מחמאה, אני מדבר על חוויה כלל אנושית. והבחירה ביד כל אחד ואחד. איך להתמודד איתה? איך להיפגש איתה?
אך בוודאי, אולי תסכים איתי, אני מקווה שתסכים איתי, שכל אחד חווה אותה באופן המיוחד לו. ובזה ישתנה אדם מאדם, למרות החוויה האוניברסלית.
נכון. אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, לדעתי, ההנחה שלך היא נכונה מאוד. כולם חווים את אותה חוויה, כל אחד חווה אותה באופן שונה. אני מוכן להרחיק לכת ולומר שגם זה שפותח עסק, כן, ומפתח אותו, ויש לו רשת חנויות בכל העולם, והוא מיליונר, גם הוא מחפש את זה. הוא מחפש את זה בממון. הוא מחפש את זה באושר. הוא מחפש את זה בהרחבת אמצעי החיים. הוא מחפש את זה בכבוד שיש לו בהיותו עשיר. כבוד זה לא דבר פיזי. כבוד זה דבר רוחני. גם האדם שכביכול שקוע מרגליו ועד ראשו בחומר, הוא מחפש את מה שאני חיפשתי אז ומצאתי בגיל 24. רק את אותה הבאה רוחנית הוא מדמה למצוא אותה באפיק חומרי. למטיבי לכת, הדברים האלה כתובים בהכשרת האברכים, כן, ממש בפרקים הראשונים, הוא מדבר כך על הטיפוס הסוחר, שכאשר הוא מרגיש ריקנות, אז איפה הוא הולך למלא את הריקנות? בדבר המוכר לו, בעסקים. אבל הריקנות היא מורגשת. איפה היא מורגשת? מי מעורר את תחושת הריקנות? צלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים, זה אותה בת עיר וכפרי, שכל מה שתיתן לה אינו די, שהיא מן השמיים, שהיא מן העליונים. אז אותו איש עסקים שמרגיש את הקיצות ואי הנוחות בחייו, הוא חושב שהפתרון לזה זה בהגדלת העסקים שלו. כך אומר שרת הברכים. שרת הברכים, אדמור פסטיץ, מתפסיץ. נכון, כולם אותו דבר, כל אחד בוחר, כן? שוב, אני לא אומר שתמיד זה בחירה נכונה, אבל המימד הרוחני הזה, הוא מתגלה בפנים שונות ומשונות. אבל בכל ביטוי חיצוני נמצא שם את הגרעין, את היסוד הזה. לפעמים מעולף בקליפות של חומר, לפעמים בקליפות יותר דקות, לפעמים בלבושים זקים של מחשבה רוחנית, של שיפור המידות, של חיפוש משמעות בחיים, כן וכו'. זה ביטוי יותר אותנטי, יותר מקורי של היסוד הזה. אני פגשתי אותו בטיול השחר. הוא התפתח ועשה שרירים באותו שבת בקיבוץ לוי, שפגשתי את המרכזניק שם עם הציציות הארוכות, עם הכיפה הענקית, כן? פשוט פגשתי את זה. האישיות שלו היא הייתה משהו מוגמר של הגרעין הפנימי שהתחיל רק להתפתח אצלו. מוגמר. וגם אחרי שהוא נעלם מנגד עינינו, הוא המשיך לשבת לי כאן באופן לא מודע. זהו, אז מה אני יכול לעשות? ואז הגיע לגיל ההתבגרות של ההתנגשויות הקשות, לא הייתי נאמן לנשמתי. לא הייתי נאמן לחוויות היסוד האלו שדיברתי עליהם. לא חיפשתי דרכים להבין אותם טוב יותר. לא דיברתי עם אנשים דתיים, כי לא האמנתי בדת בכלל. כפי שאני ראיתי אותה נגד עיניי, וכפי שהתקשורת שיקפה את אהבה ידתי. הדבר האחרון שחשבתי עליו, זה על דת. שהדת יהיה בית היוצר, או הרחם שבתוכו התפתח הגרעין הפנימי שלי, לא העזתי לעלות על דעתי. לא העזתי. וגם לא חשבתי שאני צריך ללכת למאה שערים, לדבר עם מישהו, לדבר עם חובש כיפה סרוגה. לא חשבתי. לא האמנתי שזה המקום שבו הדבר הזה יקבל את הביטוי, כן? העמוק, הרחב, שלא במודע, שלא במודע, אני כל כך מצפה. לא חשבתי. אז הייתי חייב לעבור את ההתנסות דווקא מתוך ההתנגשות. בין הנשמה ובין המימד הפנימי הזה, שרצה הרבה יותר מאשר אני מגיש לו ביום יום.
אתה חושב שאנשים אחרים היו עוברים את השלב הזה באופן שונה? אם כן, איך?
תראה, הרב קוק מבחין בין שני טיפוסים. האחד זה הנפש המתנודדת לעומת הנפש הטבעית או הקבועה. אני לא מכחיש שאני שייך להגדרה של הנפש המתנודדת. הנפש המתנודדת היא נסערת יותר על ידי המימד הנשמתי שבה. הנפש הקבועה היא נפש שמוצאת את עצמה בתוך החוקיות של הטבע. גם הטבע הגשמי וגם הטבע המוסרי אפילו, מה שנקרא דרך ארץ קודמת לתורה. הנפש הקבועה היא לא עלולה לעליות נהדרות וגם לא לירידות גדולות. יש לה תפקיד לנפש הקבועה. היא אמורה לבסס את עולם הטבע לרגליהם של אנשי הרוח. הנפש המתנדדת היא תמיד עסוקה בפריצת גבולות חדשים של המימדים הנסתרים. אני כזה. מבחינה זו, אני לא בא עכשיו להגיד, אני לא בכל מחיר יגיד, כולם כמוני. אמרתי מקודם שכולם חווים את החוויה הפנימית, כל אחד צורה אחרת. לא, בדבר הזה, לא כולם בעלי נפש מתנודדת. לא עשויים ועלולים לעליות נהדרות, וגם לא לנפילות קשות מאוד. הם לא יחוו כנראה באופן משמעותי את המשמעות של יעלו שמיים וירדו תהומות. נפשם ברעה תתמוגג. מבחינה זו, אין להם את הזכות לחוות את החוויות המצמררות האלו, שאנשים מסוגי חווים. זה נכון. אבל, גם בעלי הנפשות הקבועות, הם מגלים את נשמתם בתוך הקונטקסט הטבעי. הם אנשים מאמינים. הם אנשים יכולים להיות אנשים שומרי תורה ומצוות באדיקות, כן? באהבה, בחיבה, בתפילה זכה לאלוקים, פשוטה מעומק הלב. אבל בפחות סערת נפש. זה הכל, בוא נגמר ההבדל.
והם קרובים אל התשובה, לא פחות מכל נפש מיוסרת אחרת.
הם קרובים אל התשובה, הם קרובים אל התשובה, אבל לשמחתם או לצערם, ואולי לא זה ולא זה, נשמתם לא מציקה להם כל כך. למה? כי יש להם במה לחיות. הם לא צריכים את ההתערות הנשמתית הזאת, כי יש להם מה לחיות, הם אנשים טובים. אבא שלי ואמא שלי, הם אנשים, אמי זיכרונה לברכה, אבי שיחיה, בן 93, הם אנשים טובים, הם אנשים מלאי דרך ארץ. מעולם זה לא חסר להם. זה לא חסר להם. כשהייתי בא בתור בעל תשובה הביתה, מנסה לדבר אלי בא, תעזוב, תעזוב, תעזוב. הייתי מציק לאמא שלי מדי פעם, כן. התחתה, אני מזכיר היום. הבאתי את הסידור וראיתי לאמא, אי אפשר בלי להתפלל, תסתכלי, עם רפי, סידור עם רפי. סימנתי לה בתפילה, איפה היא חייבת להגיד ואיפה היא לא חייבת. עד היום כשאני מגיע הבית, אני פותח, אני רואה את אבי עם העיברון, חלפו מאז 45 שנה. אמרתי, אם אי אפשר בלי להתפלל, אז סימנתי לה. ככה היא ברכות שלה, בסובלנות שלה, הקשיבה לי לבן המתלהב שלה. אבא שלי ככה במטבח שומע אותי, ככה מנחה אותה בדרכי התפילה, והוא אומר לי, תעזוב אותה, מה אתה רוצה ממנה? תעזוב אותה. זה היה משהו כל כך לא נעים. אמא שלי לא צריכה את זה. אמא שלי מאיר הפנים. אמא שלי אוהבת את עבודתה. אמא שלי לא מציעה מפי הלשון הרע. היא לא צריכה את המהפכה הנשמתית הזאת, כדי שהיא לא תגזול ולא תנעף ולא תגזול. לא צריכה את זה. מבחינה זו, אנשים מהסוג הזה, נשמתם לא מציקה להם כל כך. שוב, גם זה לא בהכללה. יש בסוג הזה גם אנשים שנשמתם מתחילה להקיש. כן?
או שאולי זה לפי תקופות.
יכול להיות לפי תקופות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותם עד משבר את האנשים הטבעיים, והם כבר לא מוצאים די מחיה, אפילו בטבעיות שלהם. וזה שעת הכושר שהנשמה מזעזעת את המבנים הטבעיים, כן? סלעים מחסה לשפנים. הנשמה מתחילה להוציא אותם מהמחסות הטבעיים ולחשוב מעט קדימה. אבל בדרך כלל זה לא יהיה בצורות מרחיקות לכת, מריבות, סוערות. לא, לא. אני לא נמנע על הסוג הזה. זה לא שחסר לי יסודות של דרך אחרת, זה לא שאני חס שלום. אבל זה לא מספיק, הנפש לא תימלא, לא תימלא.
אמרת לי שרצית היום לספר, לשתף אותנו בחוויה מסוג מסוים שמתארת שלא מתקדם יותר בתהליך.
כן, אני אתאר את החוויה הזו בזמן שנותר. אני אבקש גם בזה לא לראות אותי כאדם משונה, אני בעצם פונה לצופים, פונה למאזינים, אני אספר את הסיפור כוויתו, אבל צריך להבין, הסיפור הזה הוא משקף את אחד מחבלי הלידה. חבלי לידה של נשמה. נשמה שמבקשת לצאת דרך פרוזדור הלידה. והוא מאוד מאוד צר. בגלל הצורה שבה אני חי. אני לא רוצה להרחיב, די לך כי מה ברמיזה. איך בחור מתבגר, נער יפה אגב. נער יפה. אפילו יפה מאוד. איך חיים בתקופה הזו? לא צריך להרחיב את הדיבורים. מה קורה שנשמה שכבר מרמזת לך בכיתה ה', ואחרי זה בגיל 13, ואחרי זה, אין? עוד פה ושם דברים שלא סיפרתי. מה קורה שנשמה כזו פתאום נתקלת בפרוזדור הלידה וכל מיני מחיצות? מחיצות שלא נותנות להתגלות. אתה מנסה לקפות עליה כל מיני צורות חיים כאלו שהפוכות למוסר, אפילו אישי, שלא לדבר אנושי. מה עושה נשמה כזו? שכבר נמצאת על פתח הלידה, והיא רוצה להיוולד, ואתה עומד בפניה, היא תילחם בך. ולפעמים, היא תביא אותך על סף מוות. כדי להיוולד. ותיקש בלידה חס ושלום, יש כאלו שבלידתם מתים. רבי אליעזר בן דורדיא, הוא מת בלידתו. כל מי שמכיר את הסיפור התלמודי. אפשר למות בקלות כתוצאה מחבלי הלידה של הנשמה. אני לא מתתי. אבל כשהייתי במצוקה עמוקה והחיים כבר לא סיפקו לי את מה שהמשהו הזה בתוכי רוצה, את המימד הגבוה של החיים, את המשמעות, למה כל זה קיים? מה תכלית היסורים? למה אני חי? מה אני קם בבוקר? זה לא שאלה, התשובה היא נמצאת בתוכי, השאלה היא שאלת חכם חצי תשובה כבר, כי השאלה כבר הולכת ומתנסחת בעומק החיים, אבל שהשאלה הזו לא נענית, לא רק שלא נענית, אתה ממשיך לקפות על השאלה הזו, להרים עליה הרמות של אפר ואדמה, זה בעייתי. אני חשבתי שאין לי מה לעשות בחיים האלה יותר. והייתי במצוקה מאוד מאוד עמוקה, עם עיניים כבויות, עצוב מאוד. ואחד החברים שלי ראה אותי במצב הזה, ויש לו עיניים לראות, כי הוא כמוני. נשמה מתנודדת, שהוא חיפש את הפתרונות שלו בהודו, במקומות אחרים. ושהוא ראה אותי עם העיניים האלה, קורא לי, אני רואה שאתה במצוקה, העולם הזה הוא קטן עליך, אני רוצה להוציא אותך מחוץ לעולם, בלי למות. אתה מוכן לחוויה הזו? הייתי בן 18 אז, פחות מ-18. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר לי, תירגע, אתה בידיים טובות. תגיע היום שעה 8, יחד עם עוד אחד, מישהו, חבר שלו, אנחנו נפגשים היום לעשן סמים. אז היה חשיש. חשיש זה היה... יותר ממריחואנה אפילו. חשי זה הדבר, כן. מתנדבים, היו מביאים, היו מתנדבים שמגיעים לקיבוץ בתקופת הקיץ. אבל מה אני ארגיש? אתה עושה בדיוק מה שאני אומר לך. אתה נושף מה שאני אומר לך, אתה ממתין, אתה לא מדבר מילה. ההשפעה תבוא. ואז, אתה כבר תדע מה לעשות. אבל חשוב שתדע. ברגע שההשפעה תתחיל להיות, אתה יוצא מחוץ לממדי העולם הזה. כל מה שקובר אותך לזמן ולמקום, לא יקיים. אבל מה אני אעשה? מה, אני אשאר בחוץ? לא, ההשפעה נגמרת, ואנחנו חוזרים לכאן. כדאי לך לנסות, כדאי לך פעם אחת, להגביע את עצמך מעל הכוכבים. צא החוצה, והבית השמיים. פעם אחת. כתב במצב בעייתי מאוד, הוא אומר לי. זה לא יכול להימשך כך. מצב שאתה נמצא עכשיו, אם לא תמצא לו פתרון, לא תוכל לחיות. לא תוכל לסבול את החיים האלה. תיזהר. טוב, 20:00 נכנסים פנימה, בואו מגלגל מה שמגלגל. אני ממתין. טוב, אני מרגיש שאני מתפשט מהגוף שלי. אין גבולות. כוח הכבידה לא קיים. אני משוחרר לחלוטין מבחינה מחשבתית, מבחינה דמיונית. להבדיל אלפי הבדלות, כן? להבדיל אלפי הבדלות ששותים יין בפורים, ואדם שמעולם לא רקד ברבים, פתאום, כמו שעיר המשתלח, מתחיל לרקוד. הוא רוקד וכולו, מדבר עם חידושי תורה נפלאים שאוזן לא שמעתם. הוא התפשט מכל המגבלות. התפשט עם המגבלות. הייתי חופשי במחשבה. חופשי בדמיון, אבל נורא נבהלתי מזה. הלכתי לשירותים, והסתגרתי בתוכם. וככה שמתי את הניאגרה, הסטתי את הידית של הניאגרה, והקול של הניאגרה היה נראה בעיניי, כאילו כל החדר של השירותים זה כמו חללית שממריאה באוויר. ואני בתוכה. אני בתוכה. הרגשתי כאילו אני ממריא כמו חללית. מחוץ לאטמוספירה. נורא נבהלתי, נכנסתי פנימה לחדר, ואמרתי לו, אני רוצה לצאת. אני רוצה ללכת הביתה. תשטוף את העיניים. כי אתה נראה סומה. תשטוף את העיניים שלא יראו אותך. היה לי איזה 100 מטר עד לבית שלי, לחדר שלי. שטפתי את העיניים, הלכתי לשם, תפסתי את הגיטרה. בגן גיטרה חשמלית. אני מתחיל לתפס את הגיטרה ביד, והבלוז מתנגן לו בחופשיות. אני מנגן בלוז כזה, בלי שום. מנגן, שהייתה 11 בלילה. בת כיתה שלי דופקת על הדלת, נכנס פנימה, אפשר לשבת להקשיב, שמעת בלוז דרך הקיר, בחדר הסמוך, תשבי בבקשה, אני מנגן בלוז. מה זה, איך נקרא הבלוז הזה? מה זה? מה זה? מה זה? זה שלי. אני מנגן אותו, עכשיו נגנתי אותו. איך קוראים לשיר הזה? אין לי עוד שם, אבל יכול להיות שלאחר מכן נקרא לו בלוז בין הארבעים. ישבה 10 דקות רבע שעה. דפיקה בדלת נוספת. הפעם נכנס אדם, ריח של זבל של פרות, מגפיים, מסתכל עליהם. למה אתה לא בא לרפת לעבוד? מחכים לך כבר למעלה משעה. איך שני אנשים יכולים לחלוב? אתה לא זוכר שאתה חולב היום? מה? אני חולב היום? איפה אני? אני חולב היום? אני בעולם של זמן, של מקום, של מחויבות. אני בעולם אחר לגמרי. טוב, טוב, אני מגיע, אני מגיע. הוא ירד. אני יוצא החוצה. ואז קרה הדבר. רמז מספר 3. אני יוצא החוצה. מתחיל ללכת לכיוון הרפת. כל האוויר היה מלא בגיעיות של פרות. שפרה לא חולבים אותן. בזמן, כואב לה.
נכון.
והיא התחילה לצעוק. האוויר היה מלא בצעקות של פרות, כי הם לא הספיקו לחלוב בקצב המתאים. ואני שומע את המום. בגלל שהייתי מסומם, אז כאילו זה היה משפט. מוג לב. מוג לב. מוג לב. מה היא אמרה לי, כאילו הפרה? מוג לב. שכמותך, עריק, פחדן, ברחת מהעולם הזה, לעולם אחר, לעולם רוחני, אתה לא יודע להסתדר בתוך מימד הזמן, נכון? אז אתה רוצה לנתק ביניהם, מוג לב, חזור לקרקע המציאות, וחרוש בה במחרשת חלומך. מחולם ללוחם. זה היה המסר שקיבלתי. זהו.
ככה הבנת אותו אז?
אני שמעתי מוג לב. אחר מכן, פיתחתי זה בדרך לרפת, והבנתי את הנקודה הזו, שאני מוג לב, אני רוצה לחיות, במילים פשוטות, אני רוצה להישאר כאן. אני רוצה כאן לתת ביטוי לרצון הפנימי הזה. פה אני רוצה לעשות את זה. זה הייתה חוויה מטלטלת, הדבר הזה.
אפשר להבין.
חוויה מטלטלת. אני רוצה לסיים היום, ולומר, זאת אומרת, פה כבר קיבלתי כיוון. קיבלתי כיוון. החוויה הזו הייתה, אחרי השיר שכתבתי, עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל תקתק דופקו של שעון, נחלדה מערכת בלמיו של הזמן, שנלאה מללכת מעומס מטען. היום, מחר, שלושה נדבחיו של הזמן באני, היום, מחר, אתמול ואני, להסתם רגע בחינת נעלם, אכזר עולמי זרים לכולם, גזר דינה של נפשי לכיסא חשמלי. בעקבות השיר הזה, וכל החוויות שהוא עורר בי, כל הרוח של השיר הזה, שתקפה אותי באותם זמנים, הגעתי לחוויה של הסמים. אגב, ישנתי פעם אחת, פעם שנייה שהייתי בארצות הברית, קניתי סיגרת מריחואנה בדולר, שהלכתי לפינה לעשן, אתה הסתבר שסיגריה רגילה. פשוט שיקר אותי, קדוש ברוך הוא דואג. לא הייתי צריך יותר מפעם אחת. ופעם אחת שהייתי מדריך בצופים, שזה כבר לשלבים יותר מאוחרים סיפור, כן? אז תלמידי השכבה, זה היה כיתה י"ב, בשבט דיזינגוף, הזמינו אותי למסיבת ערב, וחילקו סיגרות מריחואן, ילדים בכיתה י"ב, ביניהם הייתה מיכל לפיד, זיכרונה לברכה, אחותו של יאיר לפיד. והם הציעו לסיגרת מריחואן. אחד התלמידים עבר עם קופסת הפח, שאלתי אותו, מה זה אומר לי מריחואנה? בסרט הזה כבר הייתי, קיבלתי את המסר מהחומר הזה. אז פעם אחת בחיי, נשנתי, זה הכל. זה הכל. אחרי החוויה הזאת, עדיין לא היה לי איפה לפתח אותה, כן? לכלל תובנה, דרך, מה עושים עם זה? אני מבין שאני רוצה לחבר שמיים וארץ. אני מבין שפה בתוך הארץ הזו, כל מה שראיתי שם, כל הממד הזה יכול להתגלות פה. פה אפשר לגלות את המשמעות, פה אפשר לחיות חיים בעלי משמעות. מה אני עושה? כן? עדיין לא היו דברים ברורים, הייתי אז רק בן 18, 6 שנים לפני החזרה בתשובה, על סף הגיוס לצבא. מה אני עושה? והמתנה שקיבלתי לצבא, והמתנה הגדולה שקיבלתי לצבא, ובזה אני מסיים, ממש סמוך לאותו אישון, באחד הערבים, לא יודע אם אתה יודע, בגילים שלנו, בגילי הימאים, שחושבים על המוות, הרבה פעמים חושבים על המוות, אנשים חושבים על המוות, אבל זה לא תופס מים, מה שנקרא, לא מחזיק מים. חושב על המוות, זה לא רלוונטי, אתה חי בכל העוצמות, אתה... המוות הוא לא, הוא לא, לא תופס מקום. כמו שאדם מתבגר, מוות, מחשבת המוות יותר רלוונטית, הוא מתחיל להרגיש סימנים הראשונים של העתת החיים. אבל בגילים האלו אתה מלא עוצמות חיים. אז אתה חושב על המוות, שנייה אחת, זה נעלם, רק בגלל שחבר שלך שורק ואומר, אתה בא על המתנדבות. כבר המוות לא רלוונטי, אנשים מסביבך מתים, זה במלחמות, עם מבצעים, זה בתאונות. ואתה אומר, זה קורה בעולם אחר, זה לא שייך. אני ומוות לא מתכתבים בכלל. הקדוש ברוך הוא החליט לשים קץ גם למחשבה הדמיונית הזו, שגם קרקע המציאות הזו לא תהיה מקלט בטוח. ואני אאלץ לחפש את התשובה למחוזות נצחיים יותר, בתוך העולם הזה. ביום אחד אני יוצא מהחדר, זה היה בשעת דמדומים, נסעתי לארוחת הערב כדרכי מדי יום, ואני חושב על המוות סתם, אולי מישהו נפטר באותם ימים, לא יודע, חשבתי רגע, מה זה המוות הזה? פתאום התקיים בי, יזכור לו יום המיטה. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה. אני מקווה שכן. זו חוויה מטלטלת ועוצמתית, בעלת משמעות גדולה מאוד. פתאום חשבתי על המוות, וידעתי שאני הולך למות. ידעתי. ראיתי את החיים שאני חי בתוכם, כמו איזו נקודה לבנה קטנה, שנשפכת כאילו לאוקיינוס של שחור, של עדר. ופשוט נבהלתי, המחשבה הממשית על המוות, הכניסה אותי למחשבה, מה אחרי? נשארתי בלי, בלי. לא נודע, גרם לי פחד מאוד גדול. רצתי לחדר אוכל, ותרבו מיד, התערבתי במשובת הנאורים של החבר'ה. התפקיד שלי זה היה להכין את הסלט, כל אחד היה בתפקיד בארוחת הערב. חבר'ה 6 סועדים, אחד מביא את האורת הגבינה, אחד מביא את זה, אחד... אני הייתי מכין את הסלט, הייתי חותך ככה, מאוד יפה את הסלט. מהר, מכין סלט, מדברים, שוחחים, אין, תראי את ההוא, תראי את ההוא, תראי את ההיא, תראי, אוי, תראי מה הם חברים, מקשקשים. נגמר. קיוויתי שסילקתי את זה. מוות עלה בחלוני. קיוויתי שסילקתי את זה. למחרת אני יוצא באותה שעה, אותו דבר. פחד אימים. אבל זה הטביע בי את הרושם של זמניות החיים. הדבר הזה חזר על עצמו 3 ו-4 פעמים. נתקיים בי, יזכור לו יום מיטה. מאותו אירוע, באופן לא מודע, החיפושים שלי הם נשאו אופי של לחפש את היציב, את הקיים, את ה... זה רק פתיח לבאות, אבל החוויה הזו גרמה לי לא לשנוא את החיים חס ושלום, אבל לא להחזיק מהם יותר מדי. להבין שזה חולף, ורק אני יכול להעניק לחיים האלה נצחיות. לא יודע איך, מנדחר, שמי, תורה, מצוות, אלוקים, שום דבר. בשלב צריך להבין כלום, כלום, כלום. אבל זה ברור לחלוטין שהחיים האלה הם זמניים. המימד הנשמתי שבתוכי אומר לי שיש נצח, עכשיו לך תחבר אותם ותמזג אותם זה בזה. אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו, שהיה מאחה כראה עולם. לך תאחה את הזמני עם הנצחים. שני אלו מקרקרים בתוכי בבחינת והתרוצצו הבנים בקרבה. עכשיו מתחיל השלב של בתלך לדרוש את השם. חיפוש בתי המדרשות של שם ועבר, אין יותר מאוחר בתי המדרשות. אבל פה התחיל בחינת למה זה אנוכי, והליכה לקראת דרישה. 6 שנים הבאות, הם נושאות את האופי הזה.
אם אני מסכם ממש בשתי מילים, משהו היה צריך להתבדל זה מזה, ורק אחר כך היה צריך לבוא ולנסות להתחבר מחדש.
ממש כך. העולם הזה והעולם הבא ניצבו כאויבים זה מול זה. מתוך האיבה הזאת, מתוך ההתנגשות הזאת, התחיל להתפתח איזה סיכוי לשיח ביניהם. התחיל להתפתח. איזה סיכוי לשיח. והזמנים הבאים והשנים הבאות זה חתירה בלתי נלעת. פעם הבאה אני אספר את אחד מתחנות הביניים המשמעותיות שמכניסות אותי כבר ל... הייתי אומר, חוויות יותר מאוזנות של חומר ורוח. איפה מצאתי את זה?
טוב, תודה רבה רב יואב. אנחנו נמשיך וניפגש בפעמים הבאות.
בעזרת השם. כל טוב.
תודה רבה.